השבוע התקיים כנס של ארגון הבריאות העולמי ביחד עם האיחוד האירופאי, 25 שרים, שרי בריאות ומעל 50 ראשי מערכות בריאות התכנסו בתל אביב לשיחה על מערכת הבריאות לאן. היו שם ארבעה הסכמים בילטרליים קוראים להם, הסכמים דו צדדיים בין ישראל ומדינות באירופה. נשיא מדינת ישראל אומר כך: אני שמח להודיע שישראל תעבוד עם ארגון הבריאות העולמי להקמת מרכז פורץ דרך לבריאות דיגיטלית, שיביא טיפול איכותי וחדשני לעולם כולו. אז הזמנו לשיחה את עורך דין יוסי ביטון, עורך דין לענייני רפואה ובריאות. פתיח ומתחיל. אז שלום לנורית, נורית בן דוד, יושב ראש עמותת נפגעי הסייבר רק בישראל. מה שלומך?
זה קרה רק בישראל.
ושלום לעורך דין יוסי ביטון, עורך דין לענייני רפואה ובריאות. מה שלומך?
בסדר גמור.
תודה רבה, תודה שהצטרפת אלינו. כמו
שמחים שאתה כאן.
איך אתה מרגיש?
שפיר למדי. מתחשב בנסיבות.
יופי, יופי. אז לפני שנתחיל לדבר על כל הנושאים החשובים והדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם בהקשר של ארגון הבריאות העולמי, ספר לי איך הגעת לעסוק בענייני רפואה ובריאות דרך ההיבט המשפטי.
נתחיל בכך שמאז ומתמיד רציתי להיות עורך דין, כלוחם צדק ופעיל חברתי מזה עשרות שנים. לתחום הבריאות והרפואה אני מגיע מתוך הבית, כאשר חלק מהמשפחה עוסקים בתחום הרפואה, וחלק השני של המשפחה הם צרכני רפואה. אני מגיע למשפחה שיש בה נכים, אז כך שאנחנו, אני מכיר את עולם הרפואה מהצד המטפל ומהצד המזקק, ויודע איך זה לחיות עם נכים בבית. אז כך שמבחינתי זה הפך לשליחות מעורבת בעיסוק ותבונה בהרבה הרבה מהות. ככה נכנסתי לעסקי הבריאות.
נהדר. אתה יכול לספר לי על איזה אירוע אחד קטן שהיה בו, או גדול, שהיה בו תחושה של סיפוק שהצלחת להטיב לציבור או למישהו מסוים? אני בטוח שהיו אירועים רבים, אבל יש לך איזה אחד ככה שעולה לך?
אירוע שהשפיע על רבים זה קצת יהיה קשה להגיד, מכיוון שאנחנו מערכת נורא גדולה. אני אמנם משתדל להיות זאב בודד, אבל אני חלק מלהקה נורא רחבה של עוסקים בדיני הבריאות, בייצוג נכים, במאבקי נכים. לבוא ולהצביע על משהו שגרם להשפעה, זה, איך אומרים, זה יהיה קצת לטפוח יותר מדי על אגו ולנחס דברים לאדם אחד או לפעילות של אחד, כאשר אנחנו, בסופו של דבר, כאילו אנחנו פעילות קולקטיבית.
לא, אין ספק שאתה שחקן צוות, זה ניכר וברור. בסדר, לפעמים ככה עושים איזה לחלוחית אישית כדי להתחיל את השיחה. יאללה, בוא נתחיל לשים את החצילים על המנגל ובוא נתחיל לדבר.
שוט.
אז ארגון הבריאות העולמי נפגש ביחד עם הנציגים של האיחוד האירופאי, ומה אנחנו יודעים על הפגישה הזאת? בעיקרון, ידוע לנו שהיועצת המשפטית לממשלה הודיע שאין יותר צורך לבצע הליכי אישור פנימיים של הממשלה וחברי כנסת. זאת אומרת שמשרד הבריאות חותם על ההסכמים ומצטרף לאמנות, זה לא עובר דרך הממשלה. והיא אומרת שזה היה נוהל שהיה קיים בתוקף 50 שנה, אבל הוא החליף את הנוהל. ראינו את ניצן הורוביץ באיזה ראיון מנפנף ואומר, מה יש לכם? סתם איזה הסכם שיתוף פעולה בקטנה. ניצן הורוביץ אומר, היום ישראל היא השם החם בעולם הבריאות. כאילו זה מועדון חדש.
בקטנה
זה השם החם, חבר'ה, בואו נחגוג על זה. אוקיי, אז מה אנחנו יודעים על ארבעה הסכמים בילטרליים? כל העיתונות כתבה בילטרליים. מה זה בילטרליים? דו צדדיים. מה יש כאילו להתענן בזה? אז מה לך ידוע על תוכן ההסכמים בפועל, והם ידוע לך בכלל משהו, שנחתמו באותו שבוע?
קודם כל נתחיל במונח הזה שנקרא השם החם. זה נשמע נורא, נורא ציוני, נורא, נורא פטריוטי.
לי זה נשמע קלאברי, כמו של קלאברי, השם החם.
לי זה נשמע נורא בוטה. ואם אנחנו נחזור שנתיים וחצי אחורה, שוועדת אלסינקי באה והניחה את המפתחות על השולחן, אז השם החרם הזה, הם הגדירו אותו כחצר האחורית של העולם. אז יותר נכון להגדיר את ישראל לא כשם החרם של העולם, אלא כחצר האחורית של העולם. ושם הייתי מעדיף שאנחנו נשאר.
המעבדה המעופפת.
אנחנו קיבלנו את התואר הרשמי כמעבדה של העולם. אגב, זה מופיע פשוט באופן הכי רשמי שיכול להיות גם. בהסכם המחקר מול פייזר.
זה כתוב, מעבדה?
לא. זה כתוב בצורה נורא, בפרפרזה נורא, נורא יפה, שכביכול כאילו יתבצע מעקב אחר היעילות, בטיחות ומועילות, לטובת אזרחי מדינת ישראל, ולטובת כל העולם לעצירת המגפה. אז מכאן אפשר לקחת את כל המשפט היפה הזה בין 50 מילים, ולהפוך את זה לשני מילים מעבדה של העולם.
תגיד יוסי, מה אתה יודע על ההסכמים שהיו שמעת?
אני יודע בדיוק את מה שאתה יודע.
אני ראיתי נאומים, ראיתי את הנאום של תדורוס, איך שלא קוראים לו, סליחה, איך שוב, כן. ראיתי את שרון אלרועי פלס מוקב חבולה.
לא יודעת מה זה היה.
אני מקווה שזו תמונה אמיתית, אני מוכרח לומר.
כן, יכול להיות.
יכול להיות שכן, אבל...
כן, כן. נראית חבולה, נשלח לה... נשלח לה חולי החלמה, למה לא?
חולי החלמה.
אז אתה לא יודע, זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים זה דיברו איתנו על בריאות דיגיטלית. כאילו אמרו, העניין של השיתוף פעולה הוא בעיקר בתחום של הבריאות הדיגיטלית, בתוך השבוע הזה של ההסכמים. אז בואו נדבר על בריאות דיגיטלית, רגע. כי אנחנו לא יודעים הרבה, אמרו לנו שזה על בריאות דיגיטלית, אז בואו נראה. אז הבאתי שני התייחסויות לבריאות דיגיטלית. ההתייחסות הראשונה היא פחות מחבבת את המושג. יש שאומרו שהמונח בריאות דיגיטלי הוא שם קוד ליישום הגברה של אמצעי שליטה ופיקוח על בני אדם. שיתוף מידע עליהם, הגבלת חופש תנועתם ודרכוני חיסונים, מתייחס בקונטקסט של המונח ל-Internet of Bodies, ובהקשר הרוח הרע נושבת מהפורום הכלכלי העולמי וסביבתו לחתירה לממשקים תוך גופיים של אדם. בהקשר של פיקוח, מרכזי, סטנדרטיזציה שהיא כפייתית מטבעה, מיטב המשאבים של הקרנות הפילנטרופיות העולמיות מופנים לטובת היעד המפוקפק הזה, קרנות של גייטס ורוקפלר מקדמות במשותף בהשקעה גדולה מאוד, תשתית דיגיטלית לדרכון חיסונים עולמי, וארגון הבריאות העולמי הצהיר על תוכנית דרכונים כזו לפני כשנה. אגב, בתחילת הקורונה לי היה מאוד נרגש איך כל הנושא של החיסונים הולך יד ביד עם תשתית של דרכונים ותעודות, תעודות מרווה שאפשר יהיה לרכז את כל האמצעים הדיגיטליים. אז זה מצד אחד. מצד של המיינסטרים, הסתכלתי לראות מה זה בריאות דיגיטלית, אז בכל העיתוני כלכלה, וזה אומרים, היום התחום, השם החם, התחום החם של הזה, זה הנושא הדיגיטלי, תוכניות של 300 מיליון דולר להשקעה, ניו יורק הופכת להיות מעצמה, ריבוי של קרנות ההשקעה מעולמות הבריאות בנושא הזה. איך אתה עם זה? מה זה אומר לך בריאות דיגיטלית? אני יודע שזו שאלה כללית, אולי זה גם לא ההתמחות שלך, איפה זה פוגש אותך?
התחום הזה של הבריאות הדיגיטלית הוא מוכר בישראל כבר מתחילת שנות ה-2000. כאשר מדברים על בריאות דיגיטלית, ניתן לפלח אותה פחות או יותר לשתי אסכולות. אחת, זה כל מה שקשור לעניין המידע. שיתוף מאגרים, רישומים, קליטת אותות, כל מה שקשור לביג דאטה. ואחרי זה, על זה יכול גם לרכב הנושא הזה של ה-AI. התחום השני בבריאות הדיגיטלית, זה פשוט בריאות באופן דיגיטלי. אם ניקח רק בתור משהו ליישום והמחשה, תחשבו שיש כדור פסיכיאטרי שבולים אותו, והוא משדר כלפי חוץ כרגע מה המצב הביופיזי, מה המצב הנוירוטרנסמיטורים, ופשוט מקבלים ביו-פידבק. פידבק פיזיולוגי, ומכאן כביכול כאילו אפשר להסיק ולהניח מה ניתן עוד לייצר במסגרת הבריאות הדיגיטלית, שכל הגוף עצמו יהיה סנסור אחד, יהיה טרנסמיטור שישדר את כל המדדים הפיזיולוגיים, ומשם כבר יהיה ניתן להתאים רפואה מותאמת אישית.
ולבנות אלגוריתמים רחבים יותר על בסיס כל המידע של כל האנשים, שבפועל, כמו שאומר יובל נוח הררי, המערכת תכיר אותך טוב יותר משאתה מכיר את עצמך.
נכון.
נהוגה... על בסיס הדאטה.
נהוגה בדיחה כן, בתחילת, בתחילת הקורונה היה כנס נורא מעניין של האגודה לזכויות החולה, כאשר בסוף הסשן הזה הופיע העתידן, פרופסור דוד פסיג, ששם בדיוק הוא תיאר מה יהיה בעוד כמה עשורים, אנחנו יודעים שזה הולך להיות עוד כמה שניות, אבל עוד כמה עשורים, מבחינת, מבחינת מקרא החולה. זאת אומרת, אם היום אתה מגיע לקופת חולים, הדבר הראשון שהרופא מבקש את הכרטיס, מעביר אותו, מעלה את הרשומה שלך, בעתיד כשאנחנו נגיע לקופת חולים, כשאתה תעבור את המגנומטר בשער, אתה תגיע לרופא, אם זה יהיה רופא בכלל, לא צריך לספר לו שום דבר. אל תאמר לי, אני אומר לך, אומר מה יש לך. ומשם גם תוכל ללכת ישירות לכספומט הזה, או למכונת תרופות, במקום ללכת לרוקח. ואגב, הנושא הזה של מכונת תרופות, זה כבר, ביקשו להכניס את זה לחוק ההסדרים כבר לפני שנה, גם לפני שנתיים, לפני שנה. אבל שם זה הולך, זה הולך לאיזושהי אוטומטיזציה של בריאות דיגיטלית. זאת אומרת, אנחנו כבר נכיר את כולך, נוכל להבחן אותך מראש.
זה משהו בעיניי מאוד עצוב, כי בוא ניתן למזגן להתרוקן, גם מזגן צריך להתרוקן.
אוקיי. שזה קומקום שמחיל לנו קפה.
יש בזה משהו מאוד עצוב, כי כאילו המחשבים קובעים לך את הקשב הפנימי שלך. הייתה פה גילה רונן, דולה ותיקה ומכשירה, והיא סיפרה שהיא באה לרופא ואמרה לו, אני מרגישה משהו ברחם. אמרה, איך מרגישים ברחם? אז הוא כתב, הרגשה קלה בשיפולי הבטן. הייתה לו מריום, איך זה נקרא?
מיומה.
מיומה ברחם שטופלה והוסרה וזה, אבל זה אנקדוטה קטנה שמספרת על העניין של אם זה לא מתיישב בתוך הנתונים, ואם זה לא, גם ראינו בחיסונים, בהתייחסות הרפואית, שכולם מערכת אחת. אין הבדל בין אחד לשני, בין המדדים של אחד לשני, בין ההוויה, בין התחושה, אין קשב למשהו שהוא עמוק יותר, וזה...
בוא תתחיל במינונים של החיסונים, נניח אם נגעת בזה. כולנו מכירים את הבקבוקי הקמולי והנורופני, במיוחד לילדים. הדבר הראשון שכתוב לך שם, הכמות מיליליטרים לפי משקל. אז כאן נתנו באופן גורף, כאשר נקודות הקיטור זה היה כמה, 5, 12, 16.
איזה התייחסות...
התייחסות גסה. מבזה את כבוד האדם.
ממש ככה.
הפכנו לרפואה. אני היום פרסמתי, טכנוקרטית. אני לא יודעת עם יוסי רע, אני פרסמתי היום ש... מתוך מייל פנימי של, של הכללית במקרה הזה, הורידו לכל הקבוצה שלנו, של הסייביבק, את הבדיקת מתכות.
כן.
ולמה הורידו?
הורידו את זה מהסל.
כן, זה נמחק מהסל, כי הבדיקות לילדי הסייביבק חזרו מאוד גבוהות מבחינת האלומיניום. אז במקום לבדוק את זה, מטטים את זה, לוקחים לנו את זה, ובעצם זה לא קרה. ואת זה עשה רופא ילדים בשם גיל צ'פניק. ואני לא האמנתי שקראתי את הבדיחות דעת שלו, ואתם יודעים שהרבה ילדים נפגעו, והרבה ילדים נפגעו גם נוירולוגית, וזה מה שהאלומיניום עושה. הוא כתב, אני לא מבין, הילדים האלה היו במפעל אלומיניום שהם צריכים את הבדיקה הזאת. צר לי.
כמה בדיקות הספיקו לעשות? את יודעת? יש נתונים של אותה בדיקת מתכות?
אני יודעת שמהרגע שקראתי להורים לעשות את זה, והייתה נהירה לקופות, תוך חודש הורידו לנו את זה.
אוקיי.
אי אפשר כבר לקבל. זה בדיקת מתכות כבדות.
אגב,
זה חלק מתהליך דיכוי.
ממש דיכוי, אבל זה אולי...
דיכוי שיח.
אולי להסביר לכולם ש... אם זה נלקח מאיתנו, זאת אומרת שזה קיים, וברמות גבוהות מאוד, והורים צריכים להבין את קצה החוט.
אחד הדברים שעלו פה בשיחות של מכירת חיסול שוב ושוב, זה שלא נבדק אף פעם בישראל, לא הייתה השוואה בין ילדים עד גיל שנתיים שמקבלים 52 מנות חיסול, לילדים עד גיל שנתיים שאינם מקבלים. אף פעם לא נעשה מחקר לאורך השנים, מה ההבדל בדבר הזה. אנחנו נדבר תכף על על החיסונים בעניין, אבל קודם אנחנו בארגון הבריאות העולמית, דיברנו קצת על בריאות דיגיטלית, טיפה על הדבר הזה שהוא, כמו שאתה אומר, סוג של טכנוקרטיה, והאמת שגם הצריכת תרופות שלנו, אני רואה את זה כמו האבסה לבהמות, ולא לא על ידי קשב אישי. אבל בוא נדבר רגע על ארגון הבריאות העולמי, כי הוא הופך להיות המפקד קצת יותר ישיר שלנו בתקופה הקרובה. נראה שכאילו יש תחלופות של שלטונים, שלטון, ואנחנו יודעים שלא מזמן יותר מ-190 מדינות חתמו על אמנה של, של ארגון הבריאות העולמי, כבר אין צורך בממשלה בשביל להצטרף לה, להסכמים הללו, ויש פה איזה ציטוט מתוך הזה, מתוך ארגון הבריאות העולמי על היעד שלהם, Structural Solutions to promote a whole government and a whole of society approach to a pandemic prevention. אז כאילו, וזה לא רק pandemic prevention, אז כאילו ארגון הבריאות העולמי לאט לאט בצעדים, דרך, בזכות המגפה הוא יצא לפועל, אבל לדעתי עוד הרבה שנים לפני בעניין החיסון, ואגב ארגון הבריאות העולמי זה גם Food and Drug Administration, שזה גם המזון, מספח לעצמו תחומים נוספים שכביכול תחת המטריה של הבריאות. אקלים, תחבורה, מה עוד יוסי? איזה עוד דברים?
מזון.
מים? מים זה מזון, כן.
מעבר בין מדינות אנחנו יכולים לראות, לבוא ולעשות איזושהי סריקה לאחור של השנתיים האחרונות, ולראות איך הקורונה, שהוא כביכול כאילו משבר בריאותי, באיזה אספקטים הוא נגע. בסופו של דבר הוא נגע בכל תחומי החיים. ואם אנחנו טיפה חוצים את גבולות המגפה ונשארים עדיין כאילו בתורת הבריאות, אז תורת הבריאות היא גם מגיעה לאזור של אקלים, ובעיקר, בעיקר, או לפחות הדברים שאנחנו מתחילים לחוש אותם לאט לאט בקריאות כיוון קטנות, זה שוק המזון. שוק המזון שהוא שוק נורא אקוטי, תחשבו, שפעת עופות, זה לבוא ולהשמיד מיליוני עופות, אנחנו זוכרים את שואת החורפנים לפני שנתיים. אתם זוכרים את זה?
שואת החורפנים?
כן, קראנו לזה שואת החורפנים. אני כבר לא זוכר באיזו מדינה.
דנמרק.
התגלו...
דנמרק.
לא בישראל.
לא בישראל, כן. התגלו מספר חורפנים נגועים, פשוט השמידו...
גם בלולים שלמים.
עכשיו תחשבו על זה במונחים של אוף, של בקר, של מים. אז אנחנו לוקחים את זה כמים, כמים לשתייה או מים לצריכה, אבל תחשבו גם מים לבילוי. אז משרד הבריאות יכול לבוא כרגע רק לאותת שיש איזשהו זיהום בנחל או בים. בסדר? לא קשור כרגע כמקור מים לקיום, סתם להנאה. ובתקופה האחרונה, אני אומר כרגע איך אני רואה את הדברים, כאילו מבחינת איש שמנסה לקרוא ממסד או מנסה לקרוא מגמות. כולנו בחודשיים האחרונים ראינו קצת תלמה קריאה, קיבלה איזושהי...
ריקולים.
כן. כאשר כל הריקולים הקטנים האלה, בין איזה טחינה, ריבה, שוקולד...
זה היה קצת, כל יום כמעט, בלי הפסקה.
כן, כל יום, דברים כאלה קטנים, ואם לא שמתם להם, אז לא שמת להם. בהודעות שלהם זה היה בהנחיית משרד הבריאות. זאת אומרת, זאת הייתה איזושהי קריאה להתפקד. ככה אני רואה את זה,
אבל... זאת אומרת, כל חברה נותנת מביעה את הצייתנות שלה למשרד הבריאות.
כן, דרך הריקול. חשוב, כן.
כמובן, כאילו... יש כזה.
כמובן, שכל מנהל המזון...
אנחנו נקריב את אחד המוצרים שלנו.
שמה?
כמו מבחן אש. אנחנו נקריב את השם שלנו, את המוצר שלנו.
כן, והקנות... אגב, עד היום, יש לי איזשהו סניף נורא קבוע של רמי לוי שאני קונה בו בירושלים. אנחנו כבר כמה, חודשיים או שלושה. עד היום אין שם שוקולדים של אליט. אז אני מבין שבאמת יש לפעמים פגמים ומתגלים עכברים או שאריות נחש במוצר כזה או אחר. אוקיי, קחו שבוע, קחו שבועיים. יש כאן משהו שמעבר. אז כך שכל שקשור לבריאות, בכל תחומי החיים, בארגון בריאות עולמי, בכל תחומי החיים, ברמה העולמית.
אז בעצם יוצא, זה נראה כרגע מכאן שארגון הבריאות העולמי הולך להיות המנהיג של העולם, אבל בינינו, ובין הצופים, ובין מיליוני אזרחים, סתם, ארגון הבריאות העולמי כפוף לאום. זאת אומרת, זה בסופו של דבר זרוע מבצעת של האום. אז יוצא מכאן שאנחנו עדים לתפיסת ההגה הכללי והגלובלי של האום על אזרחי העולם. משהו שנבנה כבר מלפני שנים רבות, וכרגע יוצא לפועל.
אפשר להתחיל לדבר באופן קצת יותר מפורש וגלוי, שיש כאן איזושהי אספירציה שהתחילה עוד מתקופת מלחמת העולם השנייה, לבוא ולנהל את העולם תחת ממשלה גלובלית. זה פשוט קורם עור וגידים בכל רגע נתון.
הפיל הזה כבר בחוץ, אתה אומר.
כן, הוא כבר נהיה ממש גלוי, ולפעמים די בוטה.
כן, אבל ישראל כאילו מתקשטת, כאילו היא נותנת את... קחו. אין פה אפילו מאבק. כלום.
אנחנו עדיין, אני קצת לא בטוח שאנחנו נמצאים כאילו בנקודה הזו שהתמסרנו ממש. לפחות מבחינה תקשורתית, מבחינת המסיבות הגלה שהם מבצעים, דומה שאנחנו באמת התמסרנו. בטח לנוכח מה שקרה בשנתיים האחרונות, ואם אנחנו לוקחים את המעבדה של העולם, אז באמת התמסרנו. אבל עדיין עוד לא אימצנו את זה לתוך החקיקה הפנימית. זה שקשור הסכם באמנה, זה רק בגדר משהו שהוא פרשנות וכאיזושהי נורמה שמרחפת באוויר. זה עדיין לא נכנס לחוק. כשזה ייכנס לחוק, נתחיל להיות מודאגים. אנחנו חתומים על האמנת, או בכלל כאילו על הרגולציות בינלאומיות, אנחנו חתומים כבר משנת 2005. לא אימצנו מהם שום דבר. מלבד הרוח, לא אימצנו ברמה המשפטית שום דבר, מלבד דבר אחד, פשוט סעיף נורא קטן, חובת דיווח לארגון הבריאות העולמי על המצאות של נגיף מסוכן.
יש לי הרגשה שרק אנחנו מודעים לזה, ורוב הציבור בכלל זה לא עובר לו במחשבה, האום ומסיבות וארגון הבריאות העולמי, זה אפילו לא מטריד אף אחד. אני מוצאת את עצמי, כל החברים שלי וכל הסביבה שעוטפת אותי, היחידה שמוטרדת, שמבינה באמת מה קורה, רואה מה התקשורת אומרת, רואה מה אנחנו משדרים, וזה נורא מטריד אותי, כי אתה אומר שזה עדיין לא הגיע לגלגלים של החקיקה, אבל מה ימנע מהם לעשות את זה? אף אחד. כולם שם, כולם בתוך הדבר הנורא הזה, למסור את המפתחות של המדינה, לארגון הבריאות העולמי ולאום, זה אומר שכאן לא תהיה שליטה. כאילו, אם תהיה פה עוד הפעם מגפה, אז משרד הבריאות יגיד לך, זה לא קשור אלינו, כמו שניצן הורוביץ אמר כשהוא מצולם. לא, לא, זה שטויות, זה לא קשור. זה כבר לא בתחום אחריות שלנו. זה הם יחליטו והם ייכנסו והם... אני לא מבינה, כאילו, יבוא מישהו מהאום ויכפה עליי משהו עכשיו, כי זה מה שיקרה.
כרגע אני מסכים עם יוסי שזה עוד, זה כאילו מכוון, זה נראה מכוון לשם, אבל עוד, לא יודע מה ההיבטים השירים שזה בפועל. זאת אומרת, יש היבטים.
החתימות, לפחות הנוסחים הסופיים יהיו ב-2024. אגב, כאנטיתזה, אני יודע כמה זה מפחיד עוד זה שאנחנו נבוא ונתמסר, ואנחנו נלך לימי ראשית המדינה, עם האום שמום, שפשוט לא הקשבנו להם. ועשינו את מה שרצינו, באופן חולני, אולי יש בזה משהו חיובי אפילו, שאם אנחנו נשמע עכשיו, בשעה 8, כל ערב, מסיבת עיתונאים, בקול קצת גרמני, או קצת חורג, שאומר לנו להישאר עכשיו, כבולים לבית 100 מטר. אנחנו... אולי זה יעורר את כולנו.
יעורר? אני מצטערת, אתם
אני
ממש
חושב...
להשליה, אף אחד לא התעורר.
לא, רגע, שנייה. אף אחד לא התעורר, כי היינו, איך אומרים, כולם היו במצב של פנוזה, היה לנו את הקוסם, שבא כל יום בשעה 8.
הקוסם חוזר.
הסביר לנו איך מגפת קץ האנושות הולכת לחלות אותנו, וכשהוא זיהה איזושהי התנגדות, אז קיבלנו גם 500 שקלים. אבל בואו נחשוב כרגע בצורה חולנית. לא שאני מסכים, אנחנו לא ניתן שום דבר לעבור. אבל בצורה חולנית, תחשבי שעכשיו איש זר בא ואומר לך שאת לא יכולה לצאת מהבית, להתרחק מהבית, 100 מטרים. למה? כי ככה קבע האום. תחשבי שלא רק את תתרגזי מזה, גם השכנה הכי רדומה שלך, עם המסכה שלה, תתרגז מזה. הדבר השני, ככל שאנחנו נתקדם לציר של ריבונות, בין אם זאת ריבונות מדינתית, או ניהולית, או מקצועית, אני יכול לומר לך, מה התקיפה הראשונה שאנחנו נעשה, ברמה הכי מאורגנת והמשפטית, אנחנו נתקוף את הכנסת ואת בית משפט עליון, לבוא ולהכיל עלינו את חוק יסוד משאל עם. יש חוק כזה. אמנם הוא נצבע לטובת רמת הגולן, קצת כנרת, אבל הוא חוק שמדבר בדיוק על זה.
מה צריך לקרות בשביל שנצליח להכיל חוק יסוד משאל עם?
אנחנו צריכים להראות, חוק יסוד משאל עם, או חוק משאל עם, הם מדברים כאשר מוכלת, כאשר אנחנו מעבירים חלק מריבונות על שטח לשלטון אחר שלו, שלטון מדינת ישראל.
רק שטח? עכשיו, מה עם סמכויות? לא, אם אנחנו מעבירים ריבונות סמכותית?
אז החוק עצמו, זה חוק היסוד הכי קצר, ולפי דעתי גם בין החוקים הכי קצרים. זה פשוט, זה חוק שהיה צריך לעשות עליו איזשהו וי בהסכם קואליציוני, כדי שאנחנו לא נמסור את רמת הגולן ככה, ממש מהר. לאט לאט, אבל לא, אבל, אבל לא מהר. והוא חוק שהוא יחסית נורא אמורפי. אני לא זוכר בדיוק את הנוסח שלו, אבל הוא נוסח שהוא נורא נורא אמורפי. בסדר? הוא מדבר על ריבונות מדינתית, שכביכול כאילו נשמטת מהמדינה, שידרש למשאל עם, או חתימה, או הצבעה של 80 ח"כים. אבל באופן כללי, משאל עם.
תגיד, יוסי, אפרופו ריבונות וזה, יותר ויותר אנשים, יותר ויותר אנשים חווים משבר אמון חריף, ומצטרפים ומבינים ומתעוררים אל מין מקום שבו חוויית אמון ביחס אל הגופים הבריאותיים והציבוריים נפגמה, נפגמת, זה כבר... ובעצם גם הדמוקרטיה הזאת נשמעת כמו איזה מין מושג ריק מתוכן, כבר נרגש להרבה אנשים. ואני, לי אישית ברור שהרבה אנשים או לא יצביעו, או משהו במשחק הזה הולך להשתנות, והוא כבר כמעט לא מרגיש כרלוונטי, זה סתם מין מטוטלת בין ימין ושמאל, זה פשוט, בעיניי זה כבר מביך. אבל איפה האמון שלך במוסדות, בדמוקרטיה, בשלטון, בשיטת הממשל? איפה אתה ביחס לזה?
באופן כללי אני חושב שאנחנו בהקרסת הממשל.
הקרסת הממשל?
כן. יש כאן איזשהו תהליך של הקרסה, גם אם הוא לא מכוון, או גם אם אותם מקריסים, או קבלני הריסה למיניהם, לא מודעים, או לא רואים אופק למעשים שלהם, פשוט צריך לעשות איזשהו זום אאוט, ולראות מה קרה בשלוש שנים האחרונות. זה התחיל כבר ממרץ 2019, ולראות שאנחנו נמצאים ממש רגע לפני מסיבת בחירות, בפעם החמישית בשלוש שנים. כמובן שאפשר להגיד...
מסיבת בחילות, סליחה.
כן. כמובן שאפשר לבודד כל חודש נתון וכל משבר נתון ולומר, אוקיי, זה לא אשמתנו, זה מה שקרה, אנחנו חצויים ממש 60-60. אבל לא, בזום אאוט יש כאן כנראה איזשהו תהליך. כתבתי במכתב נורא רשמי, שדומה שרוח זדונית מרחפת מעל שמי ישראל, להבדיל מכל מדינות העולם, ואנחנו מבינים את הזעזועים האלה. יש כאן איזושהי התפרקות מערכות.
יוסי, אתה אומר רוח זדונית, אתה חושב שזה רוח של טיפשות או של רוע, של זדוניות צרופה? שאלה שתמיד מהי,
טיפשות. טיפשות, כן. את יסוד הכוונה של זדון, אני לא תולה, לא תולה באף אחד. גם אם אני חושב שכן, עדיין, כאילו יש את האחוז הבודד הזה שאולי אני טועה. אבל לא, איך אומרים, יותר קל לי למכור סימני שאלה מאשר סימני קריאה. אבל יש רוח זדונית, היא לא... רוח רעה, נורא רעה, ואנחנו רואים את זה, הם גם רומזים את זה. איך אומרים, צריך, יש שפה ממסדית שאמורה לאותת ולשדר, לשדר תובנות. פשוט צריך לבודד, להוציא מילה מתוך מאמר של 1500 מילה, כדי להבין שהכל פשוט נכתב לטובת אותה מילה. אז כבר רומזים לנו, ממש לפני שבועות, אם אתם זוכרים. בנט הוציא מכתב לאומה, שבו הוא התחיל, שאנחנו לא רוצים להגיע לאיזשהו מצב של מלחמת אחים והתפרקות. וציין שמדינת ישראל, ממלכת ישראל הראשונה התפרקה אחרי 77 שנה, אחרי 80 שנה, סליחה. ממלכת ישראל השנייה אחרי 77 שנה, ואנחנו בשנותינו, בעשור השמיני, הכל תלוי בנו שלא נתפרק. אותו כנ"ל נאמר משמאל, מימין, סרט לאחרונה שיצא בתחילת 2020, אגדת חורבן, סרט מקסים. הדברים לא קורים סתם. יש איזושהי רוח רעה שמרחפת ואנחנו צריכים להכיר את זה. אגב, אם אנחנו חוזרים לימי תחילת המדינה, אנחנו ניקח את בן גוריון שכתב לעצמו, מעניין מה יהיה מדינת ישראל בשנותיה ה-70. אז איך אומרים, לא צריך להיות חכם גדול כדי לחבר מילים אגביות ולהבין שפשוט מרכיבות תמונה הרבה יותר מהותית.
אז כשאתה אומר קריסת מערכת בהקשר של הממשל והדמוקרטיה, זה מתייחס גם למערכת המשפטית?
אני מתייחס לשלוש הרשויות, כן. אני לא אכנס כרגע יותר מדי, אבל כן, כל הרשויות, כביכול כאילו מבחינתי, הן באיזשהו הליך של קריסה. עכשיו, מתוך ההליך של הקריסה הזה, עדיין אנחנו רואים את היכולת כן לאחות אותם.
כן, מתוך המערכת עצמה, כי אתה פועל בתוך המערכת.
בתוך המערכות. אגב, אני יכול לתת שתי דוגמאות שהן כרגע בדיוק בשלבי מעשה. כמובן שזה לוקח המון המון משאבים והמון המון זמן לשכנע אנשים, אבל תחשבו שהייתה רשות אזרחית. מין רשות נוספת של אנשים כמונו, שהייתה יושבת ומחבקת את הכנסת. כך שכל חוק שמתקבל, יצטרך לעבור או להיות בשיתוף עם האזרחים, או לעבור את משוכת האזרחים. בסדר, אפשר לקרוא לזה משאלה, אבל בתור קונספט, וכל זה למה? כדי למנוע את ההליכים הבזויים שהיו במהלך השנתיים האחרונות, שבהצבעה של 9 ח"כים, מבטלים לנו 2 חוקי יסוד.
חוק הסמכויות.
כן, ומאריכים את חוק הסמכויות סתם, עד סוף 2020, שזה מילא. אבל מבטלים 2 חוקי יסוד, הכי קיומיים.
לא יאומן.
או ממשיכים חוק אחר
עם
הצבעה אחת.
9 ח"כים מעבירים חוק שמבטל כל זכות לכבוד, חירות, תנועה ועיסוק. תגיד, אתם השתגעתם?
תגיד, איך במצב אוטופי אתה רואה...
רגע, והדבר השני, זה מול הרשות השופטת, לא משנה כמה ביקורת יש לי על החלטות של בג"ץ, אני עדיין חושב שהם חשובים, אבל לפי דעתי, כמו שאנחנו מצרפים לכנסת פרטנר אזרחי, בבית המשפט העליון צריך להיות גם פרטנר אזרחי. צריכים לשבת במותב השופטים, צריכים לשבת נציגי ציבור.
יש רפרנס לזה בעולם, לדבר הזה?
יש רפרנס לזה כזה במשפט העבודה. בית דין לעבודה יושב שופט, מצידו נציג עובדים, נציג מעסיקים. עכשיו, כשמדברים על בג"ץ, בג"ץ זאת הערכה השיפוטית שאמורה לדון ביחסים שבין האזרח ובין הרשות. אז אי אפשר עכשיו אזרח מול רשות, והרשות השנייה היא זו שקובעת. זה נחמד. אבל תחת כל הביקורת שאנחנו מכירים על בג"ץ, זה דווקא זה מגיע מתוך הרצון לחבק אותם, לכבד אותם, ולהיות שותפים. מבחינתנו אין צריך להעביר D9 שם. צריכים פשוט לשבת לצידם.
לא יודע, אני לא רואה איך...
כן, יש משקיע, משקיע לאמון כזה.
איך בית המשפט הופך להיות... פשוט כבר מרגיש שהם לא משרתים אותנו. פדופיל, פדופיל נמצא... ואני לא יודע מה העניין שם, אני מצטער שזו הדוגמה הכי בוטה וגסה.
אני לא יכול להתייחס לדברים האלה.
כן, אני מבין, אני
מבין. אני יכול רק לומר...
אתה יודע... הממשלה הייתה יכולה להצדיק את התו הירוק בלי באמת לשמוע חוות דעת ענייניות. כי הממשלה אמרה, לדוגמה. כן, לא, זאת הפדופיל שנמצא היום בפנים וכל השאר חסויים, כן?
אני אומר לכם, איך מסתיים כל כתב תביעה או כתב הגנה? בנסיבות העניין יהיה זה מין הראוי כדי שתקבל התביעה, או מין הראוי, מין הדין ומין הצדק שתתקבל תביעה הזו.
למה לא מין החסד? למה מן הדין?
לא, 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 חסד זה בגדר טובה. צדק זה משהו שהוא מוקנה לך, והוא בלתי ניתן למסירה. ויש דין שהוא כביכול כאילו הוא חטא ומסע ומתן. עכשיו, זה לא נכתב סתם. בסדר? יש דבר כזה שהוא החוק היבש, הדין, ויש את הצדק. אז כשרשות שיפוטית באה ואומרת, אני לא נכנסת לנעליה של הרשות המנהלית שהחליטה מתוך תקינות המנהל, יש בזה איזשהו טעם לפסול. בסדר? כי באותה מידה יש את הרשות שהקימה חוות דעת, וגם אני בתור אזרח הקמתי חוות דעת. מן הראש שהיא תשמע ותיבחן. אגב, זה מה שנעשה כל פעם.
אבל היא אפילו לא נבחנה.
יש בזה טעם לפגם. ואני אקח את זה במישור אחר. במישור של תביעת רשלנות רפואית. אתה תובע את משרד הבריאות על רשלנות רפואית, אז הוא יביא חוות דעת מטעמו, ואתה תביא חוות דעת מטעמך, ואת המשפט יגיד, אתם יודעים מה, שניכם לא רוצה להקשיב בשניכם. הוא ממנה מומחה מטעמו.
תשמע יוסי, זה נשמע יפה ונחמד, אבל כולם יודעים שכשמישהו רוצה לבוא ולהתלונן על פגיעה מחיסון, המעבר שהוא צריך לעשות, התהליכים הבירוקרטיים, שזה כמעט אתה כלום ביחס לגופים האלו. היכולת שלך מבחינה של משפטית, היכולת שלך לעמוד בסחבת ובבירוקרטיה, מי כמוך יודע?
אז אני יכול להגיד לך באמת, מי כמוני?
כאילו, תצא מנקודת הנחה שקודם כל לא מאמינים לך.
אני, איך אומרים, אמרה רחל, רק על עצמי לספר. אני אף פעם לא התעסקתי בחיסונים. אף אחד מהחברים שלי לא מתעסק בחיסונים. זה היה לי טאבו. קודם כל, אנחנו תמיד חשבנו שמשרד הבריאות ממש בודק, ממש מכיל מנגנון של בדיקה, איזון, בטיחות. היה נרטיב כללי.
נרטיב של אינטגריטי מושלם לטובת הציבור.
כן, על כל העוסקים במשפט הרפואי. יש מעט מאוד עורכי דין שעוסקים בזה, מבינים בזה, ובטח הסכימו לנהל תביעות כאלה. כי יודעים שאלו תביעות נורא נורא קשות, כנגד רשויות שכנראה שכבר בדקו את הכל. אומרים, יש דעה רווחת שחיסונים זה בסדר. כשאתה מתחיל לנהל תביעה כזו, גם אנשים יודעים שהמעט פסקי דין שיש בענייני החיסונים הם אף פעם לא לטובת, לא לטובת האזרח. אפילו בפסק הדין יותר נחשב, אפילו הציבור קיבל ממש ביקורת מבית המשפט העליון, שקבע שאין צורך להסביר יותר מדי להורים על החיסון, על הסיכונים שבחיסון. כולם יודעים שזה בסדר. אם נסביר יותר מדי, אז ייצור בהלה.
בעיה בשיווק. יש טיעונים מ-2013, הלך פרופסור אומרים בממשלה, לא כדאי לתאר את כל תופעות הלוואי, כי זה יפריע לנו בשיווק.
זה פרופסור, יש לך את השם
שלו? הדני,
זה נולד מפסק דין, נכונן בנושא הזה.
בשיחה שלנו עם גרנות זה שם, סליחה.
הם לא המציאו את המילים האלה. זה נולד בבית המשפט העליון, מפסק דין אלטורי. שקבע באופן כללי שאין צריך להסביר להורים יותר מדי, זה עלול ליצור חרדה ותבלה, ומעבר לכך הם לא כשירים להבין.
אוקיי, זה מוביל אותנו לנושא הבא, ובהמשך ישיר, אגב אם תרצה לומר מהו חוק פיצוי נפגע חיסון, כי אני יודע שאתה נוגע בו, אבל הביטוי הזה, אפרופו ביטויים שלפעמים הם 10 עמודים, ויש ביטוי אחד שזורח החוצה, בשבועיים האחרונים, או 3 שבועות, הביטוי מדיקו-לגלי קיבל תשומת לב, ביטוי חדש בעולם שלנו, בהתייחסות של פרופסור ברקוביץ', אם אני לא
טועה. כן.
חשיפה של דוקטור יפה שירז מתוך איזה ועדה שהתייחסה, ובעצם מה שהוא אומר שם זה שכדאי להתארגן מבחינה מדיקו-לגלית.
צריך לחשוב איך מציגים את הנתונים לציבור.
באופן שיסייע מדיקו-לגלית, מדיקו-לגלית, בואו נפרק את זה, זה רפואה וחוק, שבעצם משהו מרמז זה איך אנחנו שומרים על עצמו מתביעות רפואיות.
כן, כאשר כי בכל כאילו כל ההגנה שהוא רצה ליצור, או ההמלצה הזו שמובילה לאותה הגנה, היא סבה תחת הדוקטרינה הזו של הסכמה מדעת.
הלסינקין, נירנברג והסכמה מדעת. שלושה דברים שנשמח גם שתתייחס אליהם ביחס לתקופה האחרונה.
קודם כל, במסגרת הסכמה מדעת, אנחנו חווינו שנתיים שבהם שידרו לנו שהכל יעיל, בטוח, וככל שמתקיימות הופעות לוואי, הן נורא מקומיות, נורא זניחות וחולפות תוך מספר ימים. ומה שהתגלה, וזה מה ש... זה הנרטיב שעדיין, עדיין ממשיך להתנגן. ומה שהעלה אותו מחקר, שמסתבר שהתופעות הן לא כאלה. הן לא כאלה חולפות, ולא מדובר ממש באנשים מיסטריות, כמו שקראו לבית החולים שיבא. התופעות הן קיימות, הן נרחבות יותר ממה שידענו עד עכשיו, ממה שהיה במסגרת הניסויים, בתוך העלונים גם של פייזר. והן לא כאלה...
שמליות וזניחות.
כן, יש תופעות שמתקיימות חודשים ואפילו מעל שנה.
עזוב את זה שמערכת שאמורה לשמור ולזנק על כל תופעת לוואי, פשוט בגדה בתפקיד שלה, וכל מערכת הדיווח של התופעות והניתוק של התופעות לוואי, פשוט ביזיון אחד גדול, זה כבר עלה בהרבה שיחות, סליחה, זו דעתי אישית, אבל...
לא, ברור, זה נאמר באופן הכי מפורש, לפחות גם בזה אפילו...
מספיק לפנות ל...
הסכמתי להגיד את זה בגלוי. כל מערכות הבטיחות כשלו. הם לא רק כשלו, הם כשלו באופן מודע, אז כך שביסוד הנפשי, אנחנו מתקרבים ממש לכוונה. לכוונה מודעת, בכוונה מודעת. אנחנו קרבים לשם.
לקרימת נזק?
לא, הנזק הוא תוצר של מנגנון השתקה. אנחנו נמצאים במנגנון של השתקת בטיחות חיסונים, ובכלל כאילו מעקב אחרי בטיחות החיסונים, בין אם זה במסגרת המערכות שהקימו, הקימו בהתחלה איזושהי מערכת.
אז אני רוצה להבין, למי שמצטרף ופתאום אנחנו מופיעים, אם למעשה מדינת ישראל הקריבה את האזרחים שלה, למי? לחברת פייזר? לאותו דמות פוליטית שמכרה אותה? מי? למה? זאת השאלה שלי, כאילו למה? גם אם החלטנו לקחת את עצמנו בתור המעבדה, למה לא להיות מעבדה ישרה ואמיתית, ולומר, החומר הזה מזיק לאזרחים שלנו, אלה הם תופעות הלוואי, למה יש כאן הסתרה? כאילו, באיזשהו שלב, זה
התגלה,
זה יתפרץ, ומה
נעשה
עם זה אחר כך?
אני רק אנסה ליישר את השאלה, ואני אענה כאילו על החלק שאני יכול לענות. אני לא מכיר, אני לא יכול להגיד הקרבה. בסדר, אני אמנע מדברים שיש בהם איזשהו יסוד של זדון. אני יכול להגיד שאנחנו נמצאים ברשלנות רפואית, או ברשלנות בכל נקודות, בכל עצמתים, שבהם אותה רשלנות יכלה להימנע. בתחילת מסע החיסונים הכירו חומר מסוים, חומר נורא עלום, עם מנגנון מועילות ובטיחות, שנבחן בסך הכל 4 חודשים, 4 או 5 חודשים. חובת הזהירות לבוא ולהתנהל תחת אותו מידע חסר, שהוא באופן כללי התחלנו במידע נורא מפוקפק. התחיל בזה. בסדר, המועילות והבטיחות של החיסון הזה, בנקודת המוצא שלו כבר הייתה נורא פוקפקת. אז גם אם חושבים לעשות איזשהם דברים, זה שאני מסכים, אבל עושים את זה בסיגמנטים לאט לאט. בוא ניקח כמה בני 60, בוא ניקח כמה ילדים, לא יודע מה. לאט לאט. אנחנו תוך 4 חודשים, הגענו 6 מיליון. זה היה כאן פשוט מסע... אגרסיבי, מסיבי.
אבל לא מפסיקים, זה לא מפסיק. עדיין מחסנים תינוקות.
דרך תקיפה, ממש ככה.
אבל זה עדיין תוקפים אותנו.
לא, זה היה תקיפה, לא כשאני אומרת תקיפה, תקיפה היא פשוט, מבחינתי, הייתה כאן תקיפה רפואית. קודם כל זה היה ניסוי.
מי מנענע את ההריסה הזאת? הרי זה מטריף אותי. אני כל הזמן מנסה להבין.
אולי נגלה את זה עוד כמה
שנים. אתם אומרים לרוע. אני רוצה להבין... מי שם על עצמו את הכובע של הרוע הזה ועושה מה שהוא עושה למדינת ישראל? הרי בתור אמא שהילדים שלה נפגעו, אני כאילו עומדת למעלה, ואני רואה את זה, והעם, לצערי, מספיק טיפש בשביל להכיל את הרוע הזה.
תראי, בהתחלה, נורית, כשזה התחיל ואנשים זיהו שיש שם משהו שהוא לא קלאסי לטובת בריאות הציבור, אז לא היה לך מול מי להגיב, לא היה לך מין דמות או גופים, לא צריכת להבין מי האויב, מי מנגד, מי פה זה.
עדיין.
אז אתה אומר, זה רשלנות, אבל לאט לאט אנחנו קצת מתחילים לראות את הגופים שמצהירים כבר לאורך שנים על דילול, על דברים כאלו. אבל עזבו רגע, זה לא הנושא שאני רוצה. עכשיו, תדרוס, יושב ראש התדרוס, זה השם יוסי, אתה נוגע. הצהיר בנאום הזה בארגון הבריאות שהמגמה היא להמשיך ולחסן 70%, להגיע ל-70%. ממש השבוע הוא אמר את זה. החיסונים של השפעת, הרי משרד הבריאות הצהיר עכשיו שקורונה ושפעת זה פחות או יותר אותו דבר. כנראה מאחורי ההצהרה הזאת זה ספקולציה, אני לא יודע מה דעתך על זה. זה על מנת להכניס את החיסוני שגרה של השפעת ביחד עם הקורונה אל המערכת. זו השערה, בסדר? אני לא מבקש ממך, לא מושך אותך בלשון, יוסי, אני יודע שאתה איש זהיר, ונבון, ומדויק, ושקול, וזה נהדר.
אני יכול רק לתת איזושהי קריאת כיוון, בסדר? כדי לראות עד כמה חיסון הקורונה הולך להיות חיסון שגרה. יש, אמנם אנחנו כאילו עוברים, אתה יודע מה? זה יהיה גם איזושהי נקודת הגלישה לחוק בתוך נפגעי חיסון. חוק ביטוח נפגעי חיסון הוא חוק, טוב, שהוא כבר בן 40, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא יישם אותו, ממש מעט, הוא מצא ממש רק איזושהי כסות, לכך שאנחנו מקנים איזושהי הגנה, ואנחנו עומדים מאחורי החיסונים שאנחנו נותנים. אבל לפני שנתיים, כשהתחלנו את מסע החיסונים, הוכנס חיסון הקורונה לתוך חוק הביטוח הזה. אלא שהוא הוכנס לכל מי שהתחסן במהלך השנתיים הראשונות, מ-20 לדצמבר 2020 עד 20 לדצמבר 2022. אנחנו נראה מה הולך להיות עם החוק הזה. אם הם הולכים להאריך את תקופת הביטוח לחיסוני הקורונה, אם הולכים לשנות את החוק, אגב לשם אנחנו מכוונים, שיהיה חוק יהודי. שיפצים בגלל חיסון.
אתה ראית כבר עדויות של אנשים שהחוק סייע להם? אנשים שהודיעו על פגיעה, החיסון, הרי יש, 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 יש את, מספיק לראות את קירי העדויות של משרד הבריאות, משפט העדויות, את הפרויקט של אביטל לבני, לא חסרים עדויות, רק הולך ומצטבר ונערם. אתה ראית התייחסות של מישהו שקיבל
מה לקבל?
פיצוי על פגיעת חיסון? מה קורה בהיבט הזה? לא משנה, אני רוצה לדעת אם הממשלה נותנת את הדעת על הדבר הזה.
יש שני אספקטים. יש אספקט של הכרה ואספקט של פיצוי.
פיצוי.
ההכרה היא קיימת.
יש כבר הכרה ברורה יותר. כי נגיד פעם אנשים, נשים בהיריון, אז לא היה התייחסות, והיום כבר כאילו זה גולש יותר, שבוודאי
ניתן לראות את ההכרה, אנחנו פשוט יודעים שמתקיימת הכרה. אמנם באופן נורא בודד ונורא פרטני, ולא למאות אלפים כאילו שאמורים לצבוע עליהם, שאגב משם אנחנו יוצאים עם הקריאה לפעולה, ניתן לראות גם מהמצגות שלהם. יש שתי ועדות לכאורה שבוחנות פגיעות מחיסון, אחת לבוגרים, אחת לילדים, והם מוצגים במסגרת המצגות של משרד הבריאות, והם מציינים שם, נפגע חיסון בין בגיל כזה וכזה, יומיים אחרי, קיבל מיוקרדיטיס, יש קשר סיבתי, או לא נמצא קשר סיבתי. זאת אומרת, יש כבר איזושהי הצהרה גלויה למקרים מסוימים.
ועדיין זה כנראה מיעוט.
לגבי? כן, כן, זה בהחלט מיעוט. יש גם חשש לגשת, איך לגשת, עיתוי של גישה, וכמובן כאילו איזושהי תמיכה וביטחון. כי למשל נניח נפגע חיסון יכול ללכת לשני מקורות, בעצם לשלושה. הוא יתחיל עם חברה הרעה, שתגיד לו, תשמע, יכול להיות שאתה באמת נפגע.
דבר עם יוסי.
ואחרי זה, עוד דבר עם יוסי, עוד דבר עם הרופא שלך. בסדר? עכשיו לצערנו, לפעמים שני המקורות האלה, הם בדעה שאין קשר. במקרים הטובים, שני הגורמים האלה מצאו שיש קשר וכן, כדאי לך. אז אנחנו נמצאים כרגע, כמה, שנה וחצי, עוד מעט שנתיים. בדצמבר זה יהיה שנתיים. אנחנו הגענו לנקודה שזה הזמן להתחיל לתקוף.
תשמע, פרופסור שמואל שפמן שפירא, מנהל המכון הביולוגי, מצייץ ואומר שהוא נפגע של חיסון. עדיין יש איזו השתקה והחסרה. אוקיי, אז אתה אומר, אוקיי, התודעה כבר התרחבה, אנחנו כבר מודעים לזה שמתקיים, אנחנו כבר יודעים ואי אפשר להסתיר את זה יותר. איך אנחנו עוברים משלב התודעה לתיקון, תיקון בפועל, בשטח, איך אתה רואה את זה?
קודם כל מתחילים, מתחילים לעורר תביעות, מתחילים לטלטל את, את כל המערכת. כאשר כל המערכת הזו היא מורכבת מכמה גורמים, יש את משרד הבריאות, יש את קופות החולים, את בתי החולים, את המטפלים, שוק עורכי הדין, ואחרי זה כל זה אמור להתנקז, בין אם זה לבית משפט, או בין אם זה למשרד הבריאות, במסגרת הוועדות לנפגעי חיסון.
אתה חושב שדעת הקהל מוכנה לזה? יש מספיק כוח, יש מספיק ריכוז של תודעה כבר שהיא מוכנה להתנקז לטובת עשייה שתזיז, שתרחיץ, שתשנה את המערכת?
קודם כל אנחנו מכירים, יש גרעין לא קטן, שבאופן אקטיבי הם הצהירו, אמנם אולי לא הצהירו לעצמם, אבל הצהירו כלפי חוץ שמשהו קרה להם אחרי החיסון. בסדר, זה אותם מדווחים. בסדר, אנחנו מכירים, יש 150 אלף דיווחים שעוברו למשרד הבריאות. אז קודם כל יש אנשים שדיווחו על משהו שקרה להם. יש כמובן, כאילו, וזה מדובר כאילו, על תת דיווח שמוערך במקרה הטוב ככה. Mm-hmm. רמה לארג'ית אולי 10%. Mm-hmm. אז תכפיל את זה פי 10, אנחנו נראה ברגע את ההיקף. Mm-hmm. אז קודם כל הם מודעים שמשהו קרה להם מלפני שלשום. עכשיו, יש את העניין הזה של, כמו בשיווק, ביקוש קשיח, ביקוש סמוי. הם יודעים שמשהו לא תקין קרה. עכשיו, מה שצריך זה רק להפעיל את נקודת הטריגר. ומה מפעיל את נקודת הטריגר בישראל? דע לך, שאם נפגע, אתה מגיע לך עד מיליון שקלים. בסדר, בוא תפנה, ומשם כבר
להביא אותך למחלקת
שימור לקוחות.
מה החוק אומר, אגב? החוק שאתה אומר שהתווסף למי שהתחסן בשנתיים הראשונות. אתה זוכר? זה הפיצוי והחסיות?
כן. קודם כל, לגבי, יש את הסכום שמתקבל בעקבות נכות, שזה עד 980 אלף שקלים לפי דעתי, ל-100% נכות. אז כך שבן אדם יש 20% נכות, אז זה כבר 20% כפול 980. פטירת בוגר זה עד 980 אלף שקלים. פטירת ילד זה רק 36 אלף שקלים. זה ערכו של ילד מת מחיסון.
שמי יעזור. אתה ראית כבר, פגשת כבר אנשים שקיבלו פיצויים? עוד לא.
קנה.
לא, זה גם לא יקרה. לא, לא סתם ציינתי שהחוק הזה הוא בין 40 שנה, אין אפילו פסק דין אחד. יש בסך הכל 50 תביעות שהוגשו שם.
ועדיין הם מסתירים את התופעות לוואי הקשות מההורים.
כן. אפשר לומר שהמידע כולו גלוי וכולו כבר מבוסס, אלא שהוא נחלת מעט מאוד אנשים.
נכון.
אבל זה נורא קל, להפיץ את המידע הזה כשיש תועלת, שהתועלת הזאת פשוט היא מקימה לעשייה. כי לשכנע מותח שנפגעת וכדאי לך לתבוע, או להציל על כך שנפגעת, כדי שתזהירי אחרים, זה לא כל כך יעניין. זה מעניין באמת האידיאליסטים, או את אלה שרואים ורוצים באמת לסייע לחברה. אבל את האדם הממוצע שנפגע, אז קודם כל הוא ינסה להדחיק, כי בסופו של דבר זה יטיל עליו איזשהו דופי, על כך שלא כך שיקולים לא נכונים. אבל ברגע שהוא יבין שהוא נפגד, פשוט נפגדו, נפגד. ואפילו יכולה לצמח לו תועלת כספית מזה, זה כבר איזושהי
הנעה לפעולה. זאת אומרת, יש בזה טריגר שהוא מניע
כן,
לפעולה.
כן, אנחנו מכירים את זה, בגלל שאנחנו מתעסקים בתביעות מול ביטוח כן. לאומי, אז אנחנו יודעים מה זה, כשבן אדם נפגע, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מתקשר לביטוח לאומי.
כן,
אז אני לא טבעתי, אבל אני אדם
למה לא טבעת?
כי נאמר לי שאוטיזם לא ניתן לתבוע.
כן. חסר אצלה אתיולוגיה.
למרות שזה תאומים.
חסר קשר לסיבתי.
וזה נדיר.
אנחנו יודעים שהאחוזים של האוטיזם זה מגפה בפני עצמה, לא עניין מדבק, אבל אנחנו יודעים שהנתונים של
האוטיזם היום בא בסרט, זה שניים, שלושה ילדים.
פעם זה היה בשנת 81, 10,000, זה פשוט עולה בטירוף,
אבל גם בישראל, יש לך שניים, שלושה. אני עושה את זה ממש בהתנדבות מלאה, כי אני רוצה שאנשים לא יעברו את מה שאני עוברת.
לא, זה ברור.
ממש חשוב לי, זה כמו...
זה ברור. זה ברור, ואת גם מדבר על הפרויקט שלך גם בהמשך. אז פעם, תגיד, לך יש פרויקט שעושים מאוד מעניין שהייתי רוצה שתדבר עליו, זה לנסות לקבוע יום לאומי, או נתחיל בישראלי, או בגדל לאומי, לנפגעי החיסון. כי נפגעי החיסון הם לא רק נפגעי החיסון של הקורונה, זה... זה תחום שכאילו אנחנו לא נוגעים, מפחדים להזיז את הדלי בשביל לראות מה שוכב למטה, כי יש שם כנראה כאב גדול וסירחון גדול ועובש ונתונים גדולים. אתה יכול לספר לי על זה?
אז אם אנחנו נחזור כמה דקות או עשרות דקות אחורה, התחלנו לדבר על הקשר שבין ישראל לבין ארגון הבריאות העולמי. אנחנו אומרים, אנחנו באנו והערכנו את כל נציגי הבריאות האירופאים, כאן בכינוס של ארגון הבריאות העולמי. אבל מסתבר שאנחנו לא עד כדי כך חברים, ולא תמיד אנחנו מיישמים את מה שארגון הבריאות העולמי רוצה לעשות. ארגון הבריאות העולמי בשנת 2019, בא וקבע לעצמו יום, שנקרא יום בטיחות החולה העולמי. אנחנו יודעים שהנזקים, נזקי הרפואה, הם נזקים אקוטיים, שמהווים בין 10 גורמי התמותה המובילים בעולם, ולשם כך הוא הקים יום שכזה, שבו כולם ידונו על בטיחות החולה. כאשר בצד השני של אותה מטבע, זה המסקה, הטיפול הרפואי. אבל בטוטל זה לבוא ולראות איך מגינים על חולה מקבלת טיפול רפואי שגוי. בכל העולם החגיגו את היום הזה, שב-17.9, אצלנו הוא חל בשבת, כל העולם יחגוג את היום הזה, כל הצוותים הרפואיים בעולם, כל אנשים שנפגעו, כל אנשים שאמורים לקבל טיפולים רפואיים, מלבד ישראל. ישראל פשוט מחקה את היום הבינלאומי הזה שנקבע על ידי אותו ארגון שהתארח כאן בהילטון, ופשוט מחקה אותו מעליה. מחקה אותו מהקלנדר של משרד הבריאות. אצלנו בישראל אף אחד לא ידבר על בטיחות. ואף אחד לא ידבר גם על בטיחות חולה. אצלנו הכל מותר.
מה?
בתוך היום הזה, שהם העלינו, אז אנחנו אמרנו, אוקיי, התפנה לנו יום ביומן. בואו נדבר באמת על בטיחות החולה. השנה זה אמור להיות בסימן של נזקי התרופות. אז אין תרופה יותר טובה שריאתה אצלנו את החיים במהלך שנתיים האחרונות, כמו החיסון. אז בואו אנחנו נקים יום כזה. יום נפגעי החיסון.
בוא נעשה את זה. איך עושים את זה, יוסי?
אנחנו נרים פוסט משולבים, נעשה לייבים משולבים, נעשה זומים.
טוב, אז יוסי, לגבי הפעילות, על מנת לשנות משהו, דרך מערכת של הבתי משפט, אנחנו רובנו חווים מפח נפש, אם זה בעניין של החיסיון של הקורונה, אם זה בעניין של הצדקה של התו ירוק ועוד ועוד, גם כשדיברנו על חוק פיצוי נפגעי החיסונים. מה אתה חושב האפיקים הראויים שאתה מאמין בהם כרגע לפעילות על מנת לשנות, להשיב, סדר, להציף?
קודם כל, אני עדיין מאמין במערכת בתי המשפט. זה שדיברנו על פרוטוקול קורונה ופרוטוקול הממשלה, אנחנו דיברנו על בג"ץ. עדיין יש את בתי המשפט בערכאות הנמוכות שמולם ניתן להתחיל לתבוע בכל מיני אספקטים, בין אם זה תביעות מסכות, תביעות ילדים, תביעות חיסונים. לצד התביעות המשפטיות יש גם מכתבים למערכת, איך שאומרים, אפשר להתחיל לשלוח כל תלונה, כל גילוי דעת, כל ביקורת לכל מיני רשויות, אם זה רשות החינוך, משרד הבריאות, משרד תחבורה, איכות סביבה, אנחנו הגענו לנקודה של שנתיים, אנחנו פשוט חווים וחווים בכל רגע נתון. אנחנו גם הגענו לאיזושהי נקודה שאנחנו כבר מבינים את המידע, יודעים מה הפשעים שנעשים סביבנו, ואנחנו יודעים גם מי המקורות שניתן לנו, מולם, שמולם ניתן או לתבוע או לפנות. הגיע הזמן שאנחנו נתחיל להתקדם לשלב של עשייה. הפעילות שלנו כבר עברה את שלב המודעות, שלב התודעה. אנחנו מבינים מי הגורמים שנושאים כרגע באחריות. והגיע הזמן להתחיל לתקוף אותם. כשאני אומר לתקוף, בצורה נורא מנומסת, באמצעות מכתב, באמצעות תביעה קטנה, תביעה יותר גדולה. מעבר לכך, יש בזה גם הרחבת התודעה. את מה שאנחנו יודעים, כל פקיד צריך לדעת. איך אומרים? פעם אמרתי שצריכים להתחיל להפיץ אלפי מכתבים, אלפי פניות, אלפי תביעות, ונראה את זה בתור פלייר לכל פקיד. הם בסופו של יום אמורים להיות שכבת ההגנה שלנו. הם אלו בשורה התחתונה, הם אלה שמיישמים את האג'נדה. זה לא משנה מה קובעים כאן בהילטון או בז'נבה, זה משנה מי הפקיד שחותם על האינטר ומוציא את המכתב. ואם הוא יגיע לצידנו, זהו, הכל סבור, הם יכולים לתכנן מה שהם רוצים ממנו.
אז אתה חושב שיותר עצומות, עם יותר חתימות ויותר מכתבים, הם לחלוטין אפיק ראוי והכרחי.
כן.
מה לגבי מחאות? מה אתה חושב על הנושא הזה? מחאות חיצוניות, הפגנות?
אני בעד כל פעילות, שהיא קודם כל פעילות מנומסת, לא אלימה. אני אומר מנומסת, פשוט לא אלימה. אבל כל פעילות, גם אם הערך שלה והמניין שלה הוא נורא קטן, עדיין יש לו ערך. קודם כל הוא מניע לעשייה, הוא גם מייצר איזושהי דמות לדוגמה. בסדר? אז מספיק שיהיו 20 נניח, מונולון הילטון.
אבל הנה יוסי, כתבה בעיתונות אומרת, התקיים ארגון הבריאות העולמי, שיתוף הפעולה מרהיב, התקיים, ואפילו 20 מפגינים היו שם, כמין איזה אנקדוטה נחמדה של איזה קישוט קטן.
כן, זה מזכיר לי.
תמיד נסו להעלים.
כן.
אז אין בעיה, איך אומרים? פעם היה סרט כזה שאמר, שציטט מעשה של פושעים, כולה חצי אצבע, מתחת לאף. גם זה פרסום, גם זאת התחלה. אבל הם הביאו את כולה 20 מפגינים הקטנטנים האלה, הם מניחו את ה-20 מפגינים האיזוטריים האלה במיליון וחצי בתי אב.
נכון.
הפוסט הזה של משרד הבריאות...
זה מזכיר לי את מה שקרה.
תחשבו שהיו עכשיו 1.5 מיליון אנשים, מול הבניין האומלל הזה שנקרא הילטון.
כן.
אז אומנם הם לא הרעידו שם...
ככה אני נכנסתי לתוך הבתים, יוסי.
מה?
ככה אני נכנסתי לתוך הבתים.
נכנסת לתוך הבתים?
כן. באמצעות הפרסום השלילי, ברור.
כן, נורית בן דוד, אף אחד לא יודע מי זאת נורית בן דוד, זה יכול להיות חנה בן שיטרית, שטוענת שהחיסונים גורמים לאוטיזם ולמוות. עכשיו, אתה מעלה את זה בערוץ 14, אוקיי, אין לי בעיה, תעלה את זה, אני באמת עומדת מאחורי זה, אבל מה אתה בעצם מספר לציבור שלך? מי שרואה את זה, מה הוא מבין? רגע, חיסונים יכולים לגרום לאוטיזם ואפילו למוות? מי זאת נורית בן דוד?
נורית, אתה מפותח.
אז אני למדתי להבין בדרך הקשה, באמת, שאין פרסום רע. אין פרסום רע כאן. כל מה שהם יכתבו, מבורך. אנחנו נעשה מזה לימונדה.
אז אני יכול גם לומר לך, ואנחנו מדברים על זה לא מעט, שזה נעשה בכוונת מכוון. ככה מצמיחים את הדעה השנייה.
כן.
כי חשוב לממסד להשמיע את הדעה השנייה.
זה
קשה
לי להבין, אבל זה מה שיוסי אומר.
כן, זה חלון אוברטון.
זה לא יש חלון אוברטון, זה חלק מהסכמה מדעת. אם כלל המדיה מדברת שחיסונים זה דבר שהציל את האנושות, זה 95% של המידע. הם חייבים להרחיב את זה ל-100%. אז הם לוקחים את האימא מרעננה.
כן.
שאומרת עם הקול שלה והשפה שלה, כן. שהחיסונים לא טובים.
כן.
עכשיו, מה שזה אומר על האימא של מחר, שחזקה עליה שהיא קיבלה את כל המידע.
כן.
ומה שהיא עשתה, היא עשתה מהסכמה מלאה. כן, בתוך בחירה ומודעות מלאה.
ראינו את ההסכמה מדעת שעשו לנו לגבי בנושא של החיסונים.
ברור, כן.
יוסי, אתה עורך דין לענייני בריאות ורפואה. מה קורה עם הורים? אנחנו רואים יותר ויותר שגיאות בבתי חולים, בבתי ספר. בתי ספר הופכים להיות מוסדות רפואיים. מנחיכים שם חיסונים על ימין ועל שמאל, אתם מקבלים מכתב, מחר מבצע, נא לחתום, אישורים דיגיטליים, באים אליך מכל כיוון, אתה שולח את הילד, אתה לא, אתה חושש, כאילו, אתה מחפש למי להגיד די כבר. אז מה אתה כעורך דין ממליץ להורים לעשות על מנת להיות בטוחים?
שמרו על הילדים בריאים, ואם הם חולים, לכו איתם לקופת חולים.
אבל אם הבית ספר בא ומודיע על התחסנות המונית, אתה לא רוצה את הילד לצורך העניין מתחסן, אז אתה חותם וזה, אבל שגיאות הולכות ומתגברות.
זה רק בישראל? שהם
עתים
על בתי הספר?
לא, לא, לא. ישראל היא בין, איך אומרים, בעשירייה הפותחת, אבל דווקא בהקשר הזה, יש לנו מדינות יותר גדולות ויותר נחשבות, שפשוט מחייבות חיסוני קטינים כחלק מתהליך קבלה לבית ספר. למשל, נניח בארצות הברית, ארצות הברית, קנדה, ועוד כמה מדינות באירופה, הן מחייבות חיסונים כחלק מכניסה לבתי ספר.
אני לא שומעת.
זה לא בתי ספר, זה מקומות עבודה, אנחנו שומעים על יותר ויותר מקרים של חיובים. Mandatory vaccines.
במקומות עבודה זה קצת בעייתי, למרות שיש היתר כזה בחוק, זה אומנם זה קשור לבריאות תעסוקתית.
גוגל חייבה את העובדים שלה.
מי?
גוגל חייבה את העובדים שלה.
אז בהקשר הזה, אגב, בלי שום קשר, אם מדובר ב... טוב, אנחנו נכנסים כרגע כאילו לנושא אחריות בפגיעה לחיסון, אבל סתם, אם דיברנו כרגע על חיסונים במקומות עבודה, ככל ש... נפגע חיסון, הרגיש שעשה את החיסון, בין אם זה בכפייה ישירה או כפייה רכה, ונפגע מהחיסון, הוא מוזמן להגיש לביטוח לאומי תביעה לפגיעה בעבודה. אגב, אני בין היחידים שהגיש תביעות כאלה לביטוח לאומי. וכרגע יש שני תיקים שפעילים בנושאים האלה, כי אנשים קצת חוששים, יש אחות במשרד הבריאות שנפגעה, היא נפגעה באופן נורא בוטה, פשוט במנה שלישית. כל מנה גרמה לתופעה שרק הלכה והחמירה, והיום כבר שנה וחצי בבית.
זהו.
אחות בריאות ציבור. אחת
לא אומר להפסיק, כי זה ממש להמשיך כל הזמן.
ואחת שעבדה במקום שהקהל שמה הוא... קהל נכים ומוגבלים, והמעסיק ירגל להם מיום מיוחד להתחסנות, והסיע אותם הלוך ושוב. והיא נפגעה. אז פשוט אלף, בלי שום קשר לפגיעה במישור, פגיעה מחיסון, היא נחשבת כפגיעה בעבודה. זה כמו שבן אדם עשה תאונה באמצע עבודה. התאונה פשוט הייתה נורא חדה. אז זה רגע בכפיית חיסון שהיה בגוגל. אגב, כמעט בכל המקומות הייתה כפייה...
רכה.
כן, כפייה רכה או כפייה תודעתית. יש אנשים שאומרים, במיוחד בקרב צוותי הבריאות, שאף אחד לא כפה עליהם, לא שואל שזה התחיל בכלל בכפייה, ואחרי זה קצת נרגע עד שעוטטו להם, אבל יש לא מעט אנשים, מהצוותים הרפואיים, שפשוט הרגישו חובה, אם אני נמצא בבית חולים או בקופת חולים, אני חייב. גם להגן על עצמי וגם להגן על האחרים. אז כמובן, מי שנפגע בזה, הוא יכול להגיש את זה כתביעה לפגיעה בעבודה.
אני קורא לזה שוחד יעבר עיני חכמים, כי ברגע שאדם יתחסן פעם אחת, בדרך כלל יש לו איזה טעם של שוחד. זה לא דווקא שוחד כלכלי, אבל יש לו איזה הצדקה שהוא יעמוד מאחוריה. עשיתי את זה בשביל סבתא, עשיתי את זה בשביל העבודה, עשיתי את זה בשביל הטוס, עשיתי את זה בשביל הבריאות, ואחר כך לשנות את התדר או להתפקח מתוך הריצה על כרטיסיית הזריקות, זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה. אני חושב שזה סוג של שיחור. אז אוקיי, אז אתה אומר, מבחינת ביטוח לאומי, פשוט אפשר להגיש את התביעות, אפשר וכדאי, ומי שזה שפשוט יעשה את זה.
כן, אנחנו אומרים, יצאנו קצת לאוויר וקצת לפומבי, בדיוק כדי להתחיל להציף את זה. אנחנו גם הקמנו מערכת שקולטת תופעות לוואי, וקולטת פניות, ואנחנו נתחיל פשוט
להפוך... מערכת עצמאית היא לא מטעם משרד הבריאות.
מערכת עצמאית, כן. מין מערכת ורס.
איך ניגשים אליה, איך...
יש כתובת, כתובת אתר, האתר הראשי שלי זה medlowportal.com ומשם ניתן להגיע למערכת הדיווח וגם ניתן להשאיר פרטים ובכלל כאילו לקבל תשובות, אנחנו חוזרים לאנשים, נותנים להם את כל הייעוץ, את כל ערוצי האחריות והפניות שניתן לממש את הזכויות גם הרפואיות וגם הסוציאליות עד שאנחנו נתגבש במלוא הדרנו בתביעות המוניות כנגד משרד הבריאות על תביעות מחיסון.
יוסי, דבר לסיכום ככה, אנחנו... יש איזו יוזמה שנקראת Global Walkout. אתה שמעת עליה? זה יוזמה שאני לא יודע מי בעצם אמון עליה, אבל זה מין התנתקות, מין קריאה להתנתקות כללית מהמוסדות, הרגילים והמוכרים, לצורך העניין, שימוש במזומן בלבד, גישה יותר אל הטבע, וזה ראיתי שאתה מתבטא בהצלחה בעמוד, ואתה אומר, זו השחת דת, זו רומנטיזציה קלה ששמה אותך במקום של חלימה ולא מחברת אותך לקרקע. ממה תתנתק? מהנכסים שעבדת עליהם כל החיים? ממה תתנתק? אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך לזה.
קודם כל, באופן כללי, קשה לי ממש לפסול כל יוזמה שיש בעשייה. גם אם היא לא מדרכי, ואני לא אצטרף אליה, או אפילו נוגד את דעתי ב-180 מעלות, עצם העשייה והקימה מהכיסא, יש בה איזושהי ברכה. אנחנו מכירים מערכות המון המון שנים. אנחנו לא ידענו למה אנחנו מכירים אותן עד ליום הזה שאף אחד לא הכין אותנו אליו. יש פעולות מסוימות שברמה האינטואיטיבית גם הן מקימות אנטי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו דגל אדום, קודם כל רואים את הדגל האדום ואחרי זה רואים, מנסים לראות איך ניתן לעשות איזשהו פיינטיונינג כזה כדי כן להשתלב יחד. סטייל נורא במונחים של היום, כמו כן בחירות, לא בחירות. כשמישהו מפתח נרטיב, או מנסה להשליט איזושהי תודעה שאוקיי, השתלטתם עלינו, מכאן אני אראה איך אני מוצא את המסלול החלופי שלי ובונה לי עתיד חדש. קודם כל יש בזה, לפי דעת, מבחינתי, יש כאן איזושהי רפיסות מסוימת. אני לא הולך להשאיר לכם את הבית שלי, שנבנה תחת דמה של 24,000 חיילים שלי. לא הולך להשאיר לכם זה שם. אני אעשה צעדים או פעולות שאני הבנתי שאתה לא הבית המקורי שלי, ואני אמצא לי איזה משהו חלופי בגדר משלים, אבל מתוך האמצעים שאני בניתי, אנחנו בנינו את המדינה הזו במשך 70 שנה. אנחנו לא הולכים להשאיר להם את זה. לא הולכים לראות איך אנחנו מקימים מדינה נוספת. ככה בדיוק התפרקה ממלכת יהודה. רצה שתי ממלכות. יכול להיות אולי שזה מה שנגזר עלינו. אבל זה לא יהיה, אנחנו לא נתחיל את הכל עכשיו מאפס. ואם אנחנו נחזור כמה דקות אחורה, שאמרתי שאני עדיין מאמין, למרות שאנחנו נמצאים בהליכי התפרקות, וזה נורא ברור, אני עדיין מאמין שניתן לתקן.
אתה מאמין בבחירות? בשיטה של הבחירות עכשיו?
לא.
אתה מצביע?
אמרתי. לא, אני לא.
אתה לא מצביע. גם לא למפלגות שהן...
לא. אני מכבד כל אחד שרץ.
פעם ראשונה שאתה לא מצביע?
לא הצבעתי גם בפעמים הקודמות. פעם אחרונה שהצבעתי זה אני עוד האמנתי שעמיר פרץ ואורלי אבוקסיס יוכלו. כן, זה היה מתחילת 2020. לא, ואז התעוררנו, ואז הבנו בדיוק איך זה ברור. עכשיו, מבחינת הגלובל ווקאוט, אני מאמין בצירים אלטרנטיביים, במערכות מקבילות או חלופיות, שקודם כל כאילו הן צריכות להגיע מתוך המערכות הקיימות. זה לא שהמערכות הקיימות, בואו חבר'ה, אנחנו נבין, יש לנו מדינה שאנחנו רואים, חיינו טוב במשך 70 שנה. עד שהראשים שלה פשוט הסריחו. אז לא צריכים לחרב את הכל בגלל ראשים. צריך להעיף את הראשים. הוא צריך לבנות אותה טיפה בצורה אחרת, כדי שלעם תהיה שליטה. אבל לבוא ולומר, אוקיי, פרצה לי לבית, רק תן לי לקחת את הדברים מהמקרר, ואני מקים למדינה חדשה? לא, לא הגענו לשם. לא עוד פולין. וחוץ מזה סתם, שרק בעניין הזה, במקום לשלם, רוצים לעשות איזשהו צעד מחאתי, לא לשלם במזומן, לא לשלם באשראי, לא לשלם במזומן, לא לקנות בכלל. זה הצעד מחאה.
אבל איך אנחנו מייצרים ריכוז וקוטה, תודה רחבה, שקיימת כבר יותר ויותר ויותר אנשים מצטרפים ורוצים להחזיר את הכוח אליהם, או להרגיש שהם משפיעים במשהו, מעבר לבחירת שלשול קלף הזה לתוך הטבעה, עם כל הכבוד. איך, אם פעם אחת היינו יכולים היום להגיד בשידור, חבר'ה, היום החברה הזאת לצורך העניין היא חברה שעושה פשעים ומשתפת פעולה, היום אנחנו מחרימים אותה. איך אנחנו מגיעים את המסה הזאת?
זה נורא פשוט. אנחנו...
אתה צריך להיות עוד או הצינור או הצל.
זה נורא פשוט. זה פשוט נורא. מי ששולט על כל אורחות החיים, אלו שני מקורות. זאת הכנסת, זה בית משפט עליון. בסופו של דבר אנחנו עדיין מדינת חוק. בצורה כזו או אחרת, אנחנו עדיין מדינת חוק.
אבל אין לנו את התקשורת.
לא קשור לתקשורת. זה כל הכיף. אין שום קשר לתקשורת. ברגע שאת מבינה שיש דרך לשלוט בכנסת, שזו זרוע חקיקה. כל מה שקורה לנו כאן, הוא תולדה, הוא נגזרת
שלנו. אבל יוסי, אתה לא תצביע. אז איך טיל אותו אומר כזה דבר?
אני לא רוצה. מצידי שהכנסת תישאר כפי שהיא. בסדר? שיעשו שם מה שהם רוצים. אני רוצה שהיא תהיה, שהעם עצמו יהיה מנכ"ל משותף לכנסת. פרלמנט נוסף. איך? מבקשים יפה. מבקשים בכוח.
תגיד לך, תקים מפלגה שתרוץ ותנסה לשנות מבפנים.
לא. יש חלופה נוספת. והם יודעים שניתן להקים את זה, זה אפילו נמצא בתוכניות הפנימיות שלהם.
אתה חייב לפרט לי קצת על זה.
רשות אזרחית. רשות נוספת. צריך להיות, העם צריך לקבל את הביטוי שלו, ולא רק אחת לארבע שנים. כמו שחשבנו פעם, אחת לארבע שנים. אנחנו הבנו שהכנסת עצמה כבר, היא לא מייצגת העם.
לא מייצגת העם.
היא, איך אומרים, כתבנו את זה ככה במילה נורא לירית, שהדגימה לנו שהם לא מסוגלים לשבת יחד תחת שולחן השבת, אותו שולחן שבת. היא כבר לא מייצגת העם. אז זה שאני לא הצבעתי בבחירות הקודמות, זה לא אומר ש... הצבעתי באופן מחאתי. בעצם זה שלא הצבעתי. אבל זהו, היא חדלה מייצג את העם. וזה לא משנה איך הם יעשו את זה. עכשיו נסתכל על זה, 5 בחירות ב-3 שנים. הם כבר הדגימו את זה. נדרש כאן שינוי. הכנסת... היא יכולה להמשיך לתפקד איך שהיא רוצה, עם כל השטויות שלה, אבל היא חייבת לעבור את משוכת העם. העם עצמו צריך להיות איזשהו באפר יומיומי. יש כל מיני מנגנונים לזה.
איך נגיע למצב הזה שאנחנו מבינים?
אנחנו צריכים, אם אנחנו נבין, זה בדיוק העניין.
התודה. צריך להתחיל בתודה.
אנחנו צריכים להבין איפה מקור הבעיה, כדי להתכנס לפתרון. אם אנחנו חושבים שהבעיה היא בחוק במזומנים, אז אנחנו ממש בבעיה. אם אנחנו חושבים שהבעיה היא בחוף הילטון, אנחנו בהחלט בבעיה. המקור להכל, המקור לכל השליטה, זה הכנסת ובית משפט עליון. אם נבין את זה, אנחנו נדע ונפקס מחשבות ונעשה brainstorming, איך מייצרים פעילויות של הצטרפות לכנסת, לא בתור מפלגה, להקים רשות שתחבק את הכנסת, שלא תעביר חוקים ככה באישון לילה, בלי לקבל הסכמה של עם, או שותפות של עם. ואותו כאן על בית משפט עליון. אלו שתי הרשויות, אלו שני המקורות ששולטים על הכל. הכל זה פשוט, זה נגזרת של זה.
נגיד שני דברים בהקשר של זה. המהות קובעת למצבים. זאת אומרת, המצבים שאנחנו פוגשים, המצבים הגלויים, בין אם זה שחיתות או לא, קודמת לה איזה מהות, המהות מקרינה על המצבים. אז כשאתה אומר, אם אנחנו נתבונן ונצליח לשנות את המהות, או להבין את המהות, המצבים ישתקפו בהתאם. זה דבר אחד. דבר שני, שרציתי לומר, הפירמידה, יש שם בקצה מנהיג ששולט על המונים, אבל ביהדות יש את המנורה, שזה מין תחתית קטנה וצרה שהולכת ומתרחבת, ובאמת המלך היהודי, בכל הטקסטים הוא לא רוצה לשלוט, הוא נקרא אל הדגל, הוא לא מחפש את השרה, יש לו הלכות של ביטול יותר גבוהות משאר העם. ואת זה אנחנו מחפשים, כי כשהמנהיגים יודעים עליך הכל, אז זו הריצות. כשאתה יודע הכל על השליחי ציבור שלך, אז זה מתקרב לדמוקרטיה. אז בהקשר הזה אני מסכם את השיחה ומאחל לנו שנתקרב קצת יותר לשנות את המהות ואת התודעה, ושזה ירד לקרקע לפועל למעשה, שהשותפות בעם תגדל ותתרחב. בעיקרון טכנית זה לא נשמע בעיה כזו גדולה. יוסי, משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף לקראת סיכום או לסיכום?
כן, אני רק אומר שאנחנו, אם אנחנו יותר נאמין בעצמנו כפרט, בסופו של דבר מי שמרכיב את המדינה, מי שנלחם במדינה, מי שמתפעל את פקודות המדינה, ולא משנה כרגע מה הוראות ההפעלה שהוא מקבל, בין אם הן מטיבות או זדוניות, זה האנשים בלבל הכי, הכי נמוך, זה לא מתוך הקטנה, אבל זה לבל התפעול, זה הטלרי בבנק, וזה המורה בבית הספר, וזאת הקופאית, וזאת האחות בקופת חולים, והרופא, רופאת המשפחה הקטנה, הם אלו שמתפעילים את הכל. אנחנו חייבים לספר את כל מה שאנחנו יודעים לאותם האנשים.
אבל זו מלחמה, כי התקשורת נלחמת בנו.
אין בעיה, אין בעיה, התקשורת נלחמת בנו, אז בסדר. אז יש כרגע, אז מה? אז נכנסנו למצב שבגלל שהתקשורת נלחמת בנו, אגב, אנחנו נותנים...
לא, הנה, תראה, מחירת חיסון, אנחנו עושים את זה. אני בא לפה, אנחנו מעמידים מצלמות, מנסים לפזר, להגדיל את הכלים. אתה, מה שהפעילות שלך בפייסבוק, ברשתות, בכנסים, נמת בכנס של אפשר, נורית, מה שהיא עושה ברשתות, ובכלל הפעילות הציבורית, הולכת וגוברת ורואים את הפירות של הדבר.
אוקיי, הגענו לאיזושהי תקרת זכוכית. בסדר? זהו, הבנו. נוצרה קהילה של 50-100 אנשים, שמבינים, אוקיי, מכאן זה צריך לצאת החוצה, לבוא ולהתרחב. וככל שאני רואה בקהל, שפשוט הוא יהווה את הנקודה הארכימדית לשינוי, זה קהל הנפגעים. זה אלה ש, איך אומרים, שהיו כמונו, כשחשבנו שהמנהל ממש דואג לנו, עד שהבנו שנפגדנו. יש לנו מאות אלפים כאלה, שהם יודעים שהם נפגדו, שהם קיבלו החלטה לא נכונה, בין אם זה באופן עצמי או בין אם נכפתה עליהם, ואנחנו צריכים לחבק אותם ולעורר אותם. ולגרום להם שפשוט שהבינו, שהונו אותם, וגם אפילו מגיע לכם כסף על זה.
אז כל מי שזה נוגע לו בצורה והוא רוצה לבחון ונפגע, אז גם שאת האתר של יוסי שהוא ציין אותו במהלך השיחה ויכול ליצור קשר. ואני מודה לכם מאוד. אני מודה לכם מאוד על השיחה. אני מקווה שזה... ייתן כלים והבנות לצופים. ונורית, תודה רבה שהצטרפת. יוסי, תודה, תודה רבה על ההחלבה, תודה על הזמן. מחירת חיסול כאן איתכם, תעשו סאבסקרייב, תצטרפו אלינו כעוקבים, זה עוזר לנו לעשות שיחות נוספות ביוטיוב, הרשמה למנוי. ותודה רבה לעודד וייס על המוזיקה, תודה רבה לרן ססון על האנימציה, ותודה רבה לאורי קייטן על ה... מצלמות והצילום והסאונד ועל השותפות לדרך, ומי ייתן במחירת החיסול תגלה את הלב הטוב ותפעל ונצליח לפעול בקרקע והדברים יפקעו לטובה. תודה רבה.